אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסקטים בכל שעה. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה ואלן הדיונוב על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
שלום, מאיה סלע. אנחנו נציין היום ביחד עם אלעד ברנוי בפינה רק אתמול, והפינה שבה אנחנו חוזרים לארכיון שלנו ודולים ממנו פנינים. אילו פנינים דלינו היום? 25 שנים לפרסום השיר העוברים בדיבור העובר של מחמוד דרוויש, שיר שאפשר להגיד שהוא עורר סערה גדולה בישראל, והאמת, אולי היה מעורר סערה, די בטוח.
גם היום הוא היה מעורר סערה. אולי הוא יעורר פה סערה.
אולי אף יותר גדולה מהיום, מאז. נדבר גם עם אבישי חורי על מופע בעריכתו בבית אבי חי, על חייו ושיריו של חיים גורי, זה יעלה שם מחר. אגב, צריך להגיד, חיים גורי שיחק תפקיד מפתח, גם בעניין עם דרוויש. דרוויש אמר שהוא למד לכתוב ממנו, וחיים לא. גורי נדרש...
דרוויש אמר שהוא למד לכתוב גרוע מחיים גורי. זה... בוא, למה אתה מעדן את זה? בחייך.
את יודעת.
אחרי שירדו על דרוויש על השיר הזה, זה משהו...
אני מנסה להדן.
אתה חמוד, אתה מנסה, אבל את האמת צריך להגיד.
אני חושב, זה מין יום כזה שדורש עידון, לא?
לא יודע, עידון כבר לא יהיה פה, יובל, ביום הזה.
אם כי יש משהו מביך בלהיות מעודן במרחב הזה, in this day and age.
זה לא מתאים, כן, זה לא קשור.
חיים גורי גם נדרש להגיב על השיר הזה של דרוויש. בקיצור, אנחנו אבל נדבר על חיים גורי בלי קשר לדרוויש. אנחנו נדבר איתו על חייו. על פועלו, ועל איך הופכים את החיים האלה למופע מוזיקלי ספרותי. ונדמה שגם הדבר שאיתו אנחנו מתחילים עכשיו, קשור לזה. הכל מתחבר אצלנו בתוכנית. אנחנו מתחילים מפסטיבל ימי האהבה, עם בית משיב הרוח, שמוקדש השנה לארץ ישראל בשירה העברית, לרגל 75 שנים למדינת ישראל, שזה נשמע טוב על הנייר, אבל זה כמובן חומר נפץ.
כן.
מה פתאום ארץ ישראל?
ארץ ישראל.
גם לא מדינת ישראל, ארץ ישראל. הכל פוליטי. הפסטיבל הזה מתחיל מחר, הוא יימשך עד מוצאי שבת, עם שלל אירועים שהתמקדו השנה במרחבים בארץ, שזה כמה פוליטיים מרחבים בארץ, גיאוגרפיים, פוליטיים ונפשיים, וואה וואה. יש שם אירוע שיעסוק במרחב השפלה והחוף, יש שם מחווה למשוררי העמקים והכינרת, יש שם שירה מן הגליל, ואפילו ערב של שירה נוודית, ערב על שירה על הררית ועל עלייה לרגל, עם השירה הררית, וגם האירוע שבו אנחנו נתמקד תכף ומיד, ידענו את שירת הטרשים והטרסות, שבו יעסקו בשירה שנכתבת בשומרון, בנימין ויהודה. אחד המשתתפים באירוע הזה יהיה המשורר אליעז כהן, שהוא עורך בכתב העת משיב הרוח והמנהל האומנותי של הפסטיבל. הוא גם זוכה תרי בפרס היצירה על שם לוי אשכול, מה שאנחנו קוראים פרס ראש הממשלה. שלום אליעז כהן.
אהלן, אהלן. מה אתם לוקחים שגם בימים מתוחים כאלה... הווייב שלכם כל כך שמח.
אנחנו מנסים שהמאזינים והמאזינות יהיו שמחים קצת.
לפעמים אנחנו מנסים להיות ממלכתיים ולהוריד, אבל אז כשהמיקרופון נדלק זה לא עובד, אנחנו בשור.
אנחנו נכשלים בזה.
אנחנו נכשלים בממלכתיות.
אני תמיד אומר שאתם באמת התוכנית הכי כיפית מעבר לעומק והכל...
תודה, אליעז, אבל רגע, בוא נדבר עליך שנייה, כי אתה זכית אתמול בפרס ראש הממשלה, אז ברכות על הזכייה.
תודה רבה.
נכון? זה לא דבר של מה בכך בימים אלה. וגם לקח המון זמן, איזה 5 חודשים עד שהודיעו.
כן, זה קצת אותי לא נתמית. מילא אני, זה יוצא שזו זכייה שנייה שלי בפרס, אבל אני חושב על המשוררים והסופרים בפרס הביקורים, נגיד, כן? ששולחים את הכתב יד שלהם או את הספר שלהם, והנשמה יוצאת. כן. אבל ברוך השם, הגיעו הבשורות הטובות. כמובן, הבשורות הטובות גם מחזירות הרבה שלא קיבלו. אבל אני כבר אומר מכאן, לא להתייאש לאף אחד. גם מי שלא קיבל השנה, תמשיכו להגיש.
אז בוא רק נגיד...
את יודעת, מי שלא מגיש בסיכוי שלו קטן יותר.
כן, או כל ניחוש נכון זוכה. כן, זה טריק כזה. תשמע, אני רוצה לי אבל בכל זאת לקרוא את נימוקי הזכייה, נכתב עליך שם שאתה משורר, אשר לצד תנופה פה...
אבל בכלל לא על זה, לא על זה...
לא, לא, לא על זה, אבל תסלח לי, תן לי רגע לנהל את זה, בסדר. משורר אשר לצד תנופה פואטית ולשון פיגורטיבית עשירה, הפונה בטבעיות אל המקורות, מפנה באומץ מבט בוחן, מורכב ולעיתים מערער על החברה אליה הוא משתייך. וכאן אנחנו מגיעים לאירוע שעוסק בשירה בשומרון, יהודה ובנימין. אנחנו אמרנו שזה נפיץ, אתה גם חושב שזה נפיץ? שבעיניך זה רגיל.
לא, זו תבנית נוף מולדתי, את יודעת. כאילו, אנחנו בכלל בפסטיבל הזה, היטבתם להבחין בדבר, זה אומנם לרגע 75 שנים למדינת ישראל, אבל אנחנו בהחלט לוקחים את הגיבורה המרכזית פה היא, ארץ ישראל, זה לא דווקא אמירה פוליטית, כן, של הקו הירוק אין לו, מה, 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 מה מעבר לה. אנחנו לוקחים, זה פעם ראשונה שבעצם פסטיבל שירה בארץ מקדיש את עצמו לארץ הזאת, למרחב שבה השירה הזאת נכתבת, וכתוצאה, את יודעת, מהמון המון גורמים, חלק מהשירה התנתק ממרחבי הארץ השונים, כן, כלומר, משורר חי בעיר, או לא משנה איפה הוא חי, והוא כותב שירה שהיא לא כל כך בוחנת ומושמעת ומתכתבת עם מה שבזמנו צ'רניחובסקי ניח כל כך יפה את האדם אינו אלא תבנית סוף מולדתו. ואנחנו באופן ממש כמעט מסע מחקרי מצאנו את רצועות הרוחב של הארץ המיוחדת המטריפה הזאת שיש בה באמת הכל בקטן, של בקע, של הר ושל חוף, וכל אחד מימי הפסטיבל, כמו שאמרת, ממחר, מרביעי עד מוצש, לוקח את הרצועות הללו של הר, בקע וחוף, או בקע, הר וחוף, לפי המזרח למערב, ומנסה לראות איך הדבר הזה משפיע, כן, על שירה שנכתבת היום.
זהו, זה ישראל היא מרחב כזה מצומצם, וכולנו ישראלים, וכתה יודע, אין לנו מבטאים, אין לנו לשון שונה, אין לנו... דיאלקטים, אין לנו, אנחנו כולנו אותו דבר, באמת מצאתם הבדלים או שאתם קצת ככה לוחצים את זה?
לא, לא, מה שמרתק הוא, שזה גם לא איזה משהו שאתה יודע, היה לנו יובל ורשימת משוררים ושיבצנו אותם באופן אקראי, אנחנו ממש בחרנו בפינטטה משוררים שהשירה שלהם כן משקפת את הדבר הזה, כן? אתה יודע, דבר קל הוא נגיד לקחת שירת טבע גלילית ולקחת משוררים גליליים, כן? כולל משורר ערבי מן הגליל, על טייב אלנאים, זה כאילו קל, אבל נגיד לקחת את השפלה כמהות, כן?
כן.
ולהבין שיש משוררים שחיים בשפלה, והשירה שלהם היא שירת שפלה.
מה, אז איך אתה תסביר לרגע, מה זה שירת שפלה? מה זה אומר?
האמת, בנוסח הזה עזר לנו מאוד עמוס עוז. חזרנו לקרוא את פה ושם בארץ ישראל שלו, שזה ספר... מדהים, אתם יודעים, רפורטז'ות שהוא הלך וסייר בארץ בסתיו 1982, זה כאילו אנטיקה, והקשיב והתבונן ודיבר עם האנשים ועם המרחבים, והוציא באמת דברים, אני ממליץ לכולם לחזור לקרוא את הספר הזה, למרות שעברו למעלה מ-40 שנה.
איך זה עזר לכם?
קודם כל, הוא רלוונטי לידים, כן? ונגיד בעניין הזה של השפלה, כן? אנחנו גם קוראים לזה במידת אדם או בקומת אדם, כשעמוס עוז מגיע בסוף המסע שלו, הוא מגיע לאשדוד. ואז הוא אומר, ו-82, אתם יודעים, זה מלחמת לבנון, וזה אחרי הקירה של חבל ימית וכל חצי סיני.
כן.
ושנה לא שקטה כמו רוב השנים בארץ הזאת, ואז הוא מגיע לאשדוד, והוא מרגיש שמשהו בטונוס שבו נרגע, והוא מגיע לעיר ים תיכונית, שהוא אומר, זו ישראל שאני מעדיף, כן, אם הוא יכול להעדיף. במידת אדם, עיר בקומת אדם, אין פה את הסגב, את המיתוס, את ה... כמובן, כל מקום שאתה הולך בארץ הזה, יש את השכבות, כן, אבל... אז אנחנו הרגשנו שיש דבר כזה, ונגיד האירוע שפותח את הפסטיבל הוא באמת במידת אדם, בקומת אדם, השירים משפלה ומחוף, והשתתפו בו הגמישול, וסמי שלום שיטרי, ומאיה ונברג, והנחה אותה יצחק כהן, שגר בעוטף הזה, ואולי ייתן קצת גם מהזה, כן, מהמרחב המתוח הזה, אבל בסוף, כשחקרנו, כשיתנו למסע הזה, ובעצם אנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו ולהגיע למסע הזה ביד בן צבי, ולהזמין מקומות וכרטיסים באתר שלנו, זה באמת מסע, כי זה גם ריגש אותנו לראות. שיש תבניות נוף מולדת, ובישראל זה באמת הרבה תבניות, אין לנו את המרחבים האלה של הוויטמנים האלה, יש לנו הכל הכל, אבל מרוכז ובקטן, כולל תופעות מטורפות, יחידיות, אתם יודעים, מחתשים, אין דבר כזה בכל העולם, ים המלח, כל מיני דברים כאלה. נגיד המוטיב של, הצום והצימאון, לא המצאנו אותו, אבל הרגשנו שכמו שיהודה עמיחי כותב, מפלס הכנרת תמיד בתודעתי, זה צרוב, זה צרוב בנו, ויש משורים שכותבים על זה יותר.
אז מה, מה מאפיין את, נעבור רגע לשירת השומרון, יהודה ובנימין? מה מאפיין את השירה שם?
תראו, זו תופעה יחסית צעירה, כן, בשירה העברית, בשירה הישראלית. בעצם אפשר לסמן אותה באופן מקביל עם הסיפור של משיב הרוח, כן? כי בפרופיל זה שירת בני הדור השני של המתנחלים, שאפשר לומר, מבני הדור השני, עם הנפש, עם הסיסמוגרף הרגיש יותר, שהוא לפעמים גם ביקורתי יותר, כן, כמו שקראת שם בנימוקי השופטים.
כן.
שהוא לא מנוכר לחוויה הזאת. זאת אומרת, אני יכול להעיד מהחוויה שלי, לגדול בגבעות הבתוליות של השומרון, זו הייתה חוויה מטריפה, כן, לעבור בגיל 6-7 מפתח תקווה, מגוש דן, כמה קילומטרים מזרחה, אבל כבר להיות בטופוגרפיה אחרת, בחיבור אחר לארץ, גם בפאטוס, כן? זה, כן, זה הדברים שליוו את ילדותנו הצעירה מלאת הפאטוס והמפגש עם המיתוס והאתוס, הכל מאוד מאוד חזק שם, וכן, כל דבר זה פעם ראשונה אחרי 2000 שנה, כן, שלא היו פה יהודים וכולי, יחד עם החיבור עם הטבע, כן, של השומרון, יחד עם החיבור שהוא מין מיקס כזה בין המשכות לבין פחד עם השכן הפלסטיני והכפרים שסביבנו, כלומר, הכל יוצר חוויה מאוד מאוד חזקה.
אז אולי תיתן לנו דוגמה, תקרא שיר של אחד המשוררים שיופיעו באירוע הזה.
אני אקרא שיר של נחום פטרניק, שהוא לאו דקה מביא את המהלך הזה, אבל הוא מביא מהלך משווה, כן, בדווקא בין ההתנחלות הבורגנית יותר לבין הכפר הפלסטיני השכן, דווקא בפרספקטיבה של זקנה. אני חושב רלוונטי לכולנו, כן? אז ככה כותב נחום פצ'ניק. זקנה באלון שבות, פניה עצבות, מובלת אחר כבוד בכיסא גלגלים ברחובה של עיר. פיליפינית שלא מן המניין, שלא מן הדמים, שלא מן המאבק המזוין הזה, שלא מהאדמה הצמאה הזאת. פיליפינית שולחה בלי דעת על ידי חברת כוח האדם ישר אל לב הסכסוך. לדחוף הביתה חזרה את הכיסא, הגלגלים ואת הבשר הנשכח אשר עליו, להכניס את הכבודה לבית הכיסא, למעוך למושלכת לעת זקנה, תפוח אדום או תפוח אדמה חם או פושר או קר, לרסק היטב את התפוח, למעוך, לבלול את המציאות הזאת. ובגבעה ממול, בחיר בת זכריה, השייח עטלה בן 106, אשתו סועדת אותו לעת זקנה, וכל הצאצאים גרים סביבו, עוטפים אותו ככלות כוחו, ביראה ובחמלה, ולא משליחים לעת זקנה. גם אותנו עוד ירתקו יום אחד אל הכיסא, עם או בלי גלגלים, עם או בלי שלום, עם או בלי שיניים, כשהמערב ישקע לערבו של יום, והמזרח ישוב ויזרח. ואנחנו מקינלים, נעוצים באמצע, בין מזרח למערב, בין זריחה לשקיעה, בין ישראל למערב פלסטין. והשייח יהיה כבר זקן, או שימות, ולכולנו תיגמר כבר הפנסיה, והפיליפינית תארוז מזוודה ותיסע.
יפה. אז זה האירוע, ידענו את שירת הטרשים והטרסות, זה התקיים במסגרת הפסטיבל שלכם וימי אהבה לשירה. זה מתחיל ביום רביעי, נכון?
מתחיל
מחר ביום רביעי, מתחיל כבר בשעה 3, כל הפסטיבל מתקיים ביד בן צבי בירושלים, יד בן צבי עם כל המורשת של ידיעת הארץ, אנחנו עושים יחד גם סיורים, בליווי משוררים, וגם קומזית שירה בין 50-90, ובאמת ממחר בשעה 3 עד מוצאי שבת, בעומקו של לילה, המון המון אירועים כאמור בתבניות נוף המולדת של הארץ הזו, של ארץ ישראל, הטובה והאהובה והכאובה הזו, ומוזמנים, גם אתם, היום ביובל, מוזמנים לעלות לירושלים, וכמובן כל המאזינים, ותזמינו כרטיסים כאמור באתר שלנו, זו הגישה הכי זמינה.
זה היה עלייה לרגל אל ההר שדיברתם עליה באירוע אחר. אליעז כהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות. עשוי מאותיות, זה שם של מופע ספרותי מוזיקלי שיעלה מחר בבית אביחי. הם יעברו שם בתחנות חייו של המשורר חיים גורי, עורך המופע הוא המשורר והסופר אבישי חורי, שנמצא איתנו עכשיו. שלום אבישי.
היי, מה העניינים?
בסדר גמור. תספר לנו קצת מה זה, מה זה המופע הספרותי המוזיקלי הזה, ואיך הוא עובר בתחנות החיים של גורי.
בשמחה. אז אני חושב שההגדרה הכי טובה שאני הצלחתי למצוא למה שאנחנו עושים במופע הזה, זה כמו סרט דוקו על במה. למה הכוונה? כלומר, אנחנו באים לספר את הסיפור של חיים גורי, כמובן מזוויות אולי פחות צפויות ופחות מוכרות, אבל אנחנו עושים את זה עם כל מיני אמצעים. כלומר, יש לנו מנחה, יובל שרף, שמספרת את הסיפור, אבל הסיפור הזה אנחנו משלימים אותו באמצעות קטעי וידאו נדירים ארכיונים, באמצעות מוזיקה כמובן, באמצעות קריינות וקטעים ישירים שעולים על המסך. כלומר, זה מאוד, זה משהו מאוד רב תחומי.
אולי ניתן דוגמה, כי אתה שלחת לנו אחד הקטעים האלה שזה ססון גבאי קורא חיים גורי, נכון?
נכון.
אז בואו נשמע שנייה.
יאללה.
אינני יודע את סוד הצירופים העושה לימים מישהו למשורר. איש צעיר נוטל עיפרון או עט בידו ומתחיל לכתוב. ראשית כזאת מוזרה. הוא ידע שיש בו עצב, שבשולי היחד וההמולה הוא נער בודד הנושא בליבו איזה מכאוב שפשרו עדיין לא נודע לו. ודאי לא ידע אז שהוא יהיה משורר, שלכך נוצר. אינני יודע מה קדם לי, איזו תורשה חלחלה בי בצאתי לאור העולם, איזה פגם גנטי העושה לימים את הצורך הכפייתי הזה לכתוב שירים.
אז יש בעצם קטעי הנחיה וקטעי קישור כאלה, וגם יש את המופע עצמו.
נכון, בעצם לא, קטעי הנחיה והקישור הם המופע.
הם המופע, כן.
כן.
ויש לנו גם מוזיקה, והכל קורה חי על הבמה.
איזה תחקיר עשית, אבישי? מה, איך בנית דבר כזה? חיים גורי, חי שנים ארוכות, כתב המון, איך עושים את זה בכלל?
את צריכה לבוא לראות את המדפים מעל המחשב שלי. יש כאן, אני סופר במבט מהיר שבעה כרכים של חיים גורי, אבל היו פה יותר, כן, באמת הבן אדם כתב בלי סוף. והתראיין המון, וזה היה ככה תזירת עומק. אני אוהב, יש לו, עלה לי תוך כדי עבוד איזשהו דימוי, שהוא קצת היה כמו פורסט גאמפ של הסיפור הישראלי, כלומר, הוא היה כאן במלא אירועים דרמטיים בתולדות המדינה.
כי הוא לא רק משורר, הוא היה לוחם בפלמ"ח, הוא היה פעיל פוליטי, הוא היה פעיל ציבורי, זאת אומרת, הייתה לו הוא בעצם באמת היה נוכח לא רק בציבוריות הישראלית בתור כן. משורר, אלא בתור לוחם, בתור פוליטיקאי.
הוא היה גם קולנוען, ידעת שהוא יצר סרט שהיה מועמד לאוסקר? אני לא ידעתי את זה לפני שהתחלנו לעבוד.
ספר לנו.
כן, אז בעצם הפלמ"ח שולח את גורי, נדמה לי שזה היה בשנת 47, להונגריה, לאמן שורדי שואה לקראת ההפלה ועלייה לארץ. והפגישה הזאת מטלטלת אותו וממש משנה לו את החיים. גורי הוא ילד תל אביבי, כן? הוא נולד לפני 100 שנה, ב-1923 הוא נולד בתל אביב, והוא לא, הוא בעצם לא הכיר את הגלות וכמובן לא שמע על זוועות השואה כמו שהם היו, ואז הוא נחשף שם למישהו יקרא לו לימים האח הלא ידוע. ממש פליטים, רדופים, אור ועצמות שהעולם שהכירו נמחק והתפורר, וזה משנה את החיים שלו, וכשהוא חוזר לארץ, הוא גם, למשל, כמו שאמרת יובל, כעיתונאי, יושב יום אחר יום מול תא זכוכית במשפט אייכמן, ומתעד את מה שקורה שם, והוא גם יוצר טרילוגיה של סרטים יחד עם שותפים, שאחד מהם נקרא המכה 81, והוא בעצם מתאר את הטרילוגיה הזאת יוקבת אחרי שורדי השואה והחיים שנגדעו להם והחיים שהם ניסו לשקם. והסרט המכה 81 היה מועמד לפרס אוסקר התיעודי הזר הטוב ביותר.
זה סיפור מדהים. עצם זה ששלחו אותו לאמן ניצולי שואה, כן. כדי לבוא לכאן ולהילחם, זה כבר עולם המלוא הדבר הזה. אבל צריך לזכור כמובן שחיים גורי זכור אצלנו בזכות, בעיקר בזכות השירים שלו, שחלקם הפכו למיתולוגים, למיתולוגיה ישראלית. איך בחר, יש גם שירים שמעורבים כמובן, איך בחרת ברור. את השירים שבהם, שיחללו במופע?
כן. אז תראה, לא יכולנו להימלט מהקנון, כן? יהיה את הראות, יהיה את בבלואד, יהיה גם את פנס בודד, אבל חוץ מהם, ובאמת מה שניסינו להביא בכל המופע הזה, זה את הצדדים הפחות מוכרים של חיים גורי. של חיים גורי, שהוא כותב מאוד לירי, שיש לו שירים מאוד אינטימיים ואישיים, וממש נטולי פאתוס, אפשר להגיד, וגיליתי אוצרות, כאילו נראה לי שאנשים ש אפילו כאלה שמכירים את השם שלו ומכירים את היצירה שלו לא בהכרח ערים לאיזה משורר גדול הוא היה ואיזה שורות יפות הוא כתב.
אז בוא תיתן לנו דוגמה.
כן, קרא משהו ממשלו.
בשמחה, אני עוד לא הצלחתי להחליט, אבל...
ישי, די, זה הרגע להחליט.
זה הזמן, זה הזמן להכריע.
יאללה, אז אני הולך על שיר שהוא מביא גם באמת את הפן היותר אינטימי בכתיבה שלו, וגם יש בו הומור, שזה גם משהו שנראה לי לא הרבה יודעים על גורי. אז קוראים לזה יום שנה. עוזב ומודה, הולך וחושל עוד. האמא שלי, מה קשה לי? הנשמה שמשלך נתת בי לפני שנים רבות הייתה עסקה רעה. אני יודע, הרחמים היו רבים מן המותר לי והזמנים היו קשים פי עשרה ממני. אולי איש אחר, ילוד אישה שונה ממך, היה מצליח איכשהו להסתדר בחושך. לי לא היה אפשר. כמעט כל משפטי התנאי עבדו ברוח וחרתה רבה הותירה עקבותיה. רוב העצות החכמות שהוענקו לי היו שוות לתחת. כעת אני יודע שזה עניין של אופי לקוח מרוחך. לכן עבוד לי. סמוך על הדוד שמעתי, take it easy. ניסיתי לו מעט, אך לא הלך לי. אהבתי הייתה קשה וחזקה מן הידוע, גם השתיקות היו עדות המלך. הייתי מאושר מאוד, אל תדאגי לי. וגם הבאתי פה ושם מעט תועלת. נוחי בשלום ליד האיש אשר חציו מואר בי. את ראית גם את הצד הלא נראה והאפל של הירח.
יפה מאוד, אבישי חורי, אז טוב, בית אביחי, עשוי מאותיות, חיים גורי.
נכון, מחר 10:05, 8:30 בערב.
תודה רבה לך, אבישי.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה רק אתמול, שבה אנו חוזרים לפרשיות עבר ספרותיות שלנו, וצוללים אל הארכיון כדי לדעת מה אמרו עליהן בזמן אמת, ואיתנו כתמיד בפינה זו, אלעד בר נוי, עורך ומגיש פופ-אפ שמשודרת ביום חמישי ב-10, וגם עורך זינוק לאתמול, שהיא תוכנית הארכיון של כאן תרבות. שלום אלעד בר נוי.
אלן.
על מה אנחנו מדברים היום?
היום אנחנו נדבר על המשורר והסופר הפלסטיני מחמוד דרוויש, דרוויש הוא נחשב למשורר הלאומי הפלסטיני, אנחנו נדבר על שיר שלו, שעורר שערוריה, לפני בדיוק 25 שנה, השיר נקרא "העוברים בדיבור העובר". השיר פורסם בעיתון מעריב בסוף מרץ 1988, והקים קול זעקה גדול.
כן, אז רק נגיד שדרוויש היה פעיל, בנוסף להיותו משורר, היה פעיל פוליטי, הוא היה חבר המועצה הפלסטינית, ושל כך נאסר עליו לשהות בישראל במשך שנים ארוכות. השיר הזה פורסם בישראל, ובכלל, בעולם, במהלך התקופה הזאת, אנחנו קצת נרחיב על זה בהמשך, וצריך לציין עם זאת שבידיעות בישראל שדיווחו על פרסום השיר, בין השאר ציינו שדרוויש מקובל על ישראלים רבים כאחד המתונים בהנהגה הפלסטינית. צריך להגיד גם אולי שבאחד הדיווחים על זה הוא אמר, נאמר עליו שהוא אחד המתונים בהנהגת המחבלים. אז ככה היה כתוב.
זה, בשביל זה, בגלל זה הייתה הזעזוע והשערוריה, כי הוא נחשב למתון, לאחד כזה שאיתו, הנה, איתו אנחנו יכולים לדבר, וגם דיברו איתו, והיה מין יחסים. אז כדי, זה שיר ארוך, אנחנו לא נקרא אותו, אבל השיר מתחיל ככה. הו, העוברים בין המילים העוברות, שאו את שמותיכם והסתלקו, תלו את שעותיכם מזמננו והסתלקו. זה שיר שבו מחמוד דרוויש מציע לנו פשוט להסתלק מכאן לחלוטין. אז ברור למה זה עורר שערה. מילא, הדבר הזה שהוא כאילו, הוא פורסם בעיתון פה, שזה אגב מדהים, היום לא נראה לי שמישהו היה מפרסם, איפה זה היה במעריב, לא?
מעריב.
אבל המחנה השלום היה מזועזע.
כן.
אתה יודע, הם דיברו על דו-קיום, אולי על שתי ארצות, שני עמים וכל מיני דברים, שתי מדינות לשני עמים, והנה, הוא אומר לנו, סתלקו, תחפפו.
כן, אולי, אולי...
כן, אלעד.
אולי נזכיר שמדובר בשיר, כן? מדובר בשיר, כן? זה לא מניפסט.
אל תזלזל בשירה, חביבי.
לא, בדיוק ההפך. אני חושב שצריך לזכור שזה שירה, אבל בסדר. אנחנו עכשיו, אנחנו נדבר על זה בפירוט.
כן.
אני רוצה שנתחיל עם קטעים מתוך תוכנית שנקראת מגזין ספרות. הנחה אותה ענן ספדי, והתארחו בה פרופסור שמואל מורה ויעקב אחי מאיר. זו תוכנית על ספרות ששודרה בטלוויזיה בעברית ובערבית.
זה כבר נושא בפני עצמו.
זה מטורף. כן. זה פשוט, אני לא האמנתי מה אני רואה, אני פשוט רואה אותם, הוא פשוט פותח את התוכנית, הוא מדבר בערבית, ואז אחרי זה עוברים לעברית, והכל כרגיל.
אותי ידהים שיש תוכנית ספרות בטלוויזיה.
כן, כן, גם זה, גם זה. התוכנית שודרה ב-18 במאי 1988, ממש לפני 25 שנה. בואו נשמע את דבריו של האורח יעקב אחי מאיר, בנוגע לסערה שהתחוללה בעקבות השיר.
זה אחד המקרים הבודדים ששיר לא נשאר אך ורק במדורים לספרות, אלא הוא פורץ לעמודי החדשות, לעמודי הפובליציסטיקה, ומדברים וכותבים עליו. אז קודם כל, בעיתונות הישראלית התחילה פולמוס לגבי התרגום. האם התרגום הוא תרגום נכון, או שצריך לתרגם את השיר הזה בצורה אחרת? ונדמה לי שלא פחות מארבעה תרגומים שונים היו לשיר הזה של מחמוד דרוויש. ובין המתרגמים לעברית הייתה המשוררת סיהם דאוד, והיא כתבה... אפילו הערה בשולי התרגום שלה נוכח הסערה. היא כתבה ככה: לא ניסיתי לשוות לשיר סגנון פיוטי, אך ניסיתי לתרגם אותו בדיוק מילולי מקסימלי, נוכח הרעש וחילוקי הדעות שגרם השיר הזה. ועוד לפני שהגברת סיהם דאוד פרסמה את התרגום שלה, התראה מחמוד דרוויש עצמו שהתגובות הגיעו אליו על נוסח אחר של תרגום.
טוב. נשמעים את המתרגמים פה, זה מאוד מצחיק. זה לא אני, זה המתרגם.
ההערה של המתרגמת מאוד מעניינת, כלומר, זה לא הערה שהיא אמרה אחרי זה, היא לא העלתה את זה בטוויטר אחרי זה ואמרה, זה כתוב מתחת לשיר בעיתון.
הם ידעו מה יש להם בעיה.
כלומר, ממש, היא אומרת, אני לא ניסיתי לשוות לו סגנון פיוטי, ניסיתי לתרגם אותו. כלומר, מבינים מראש שיש כאן איזשהו חומר נפיץ מאוד, וכל מילה כאן הולכת לעבור ניתוח על עמודי החדשות.
היה ויכוח מאוד גדול, האם אתם מתרגמים משקפים נאמנה את העמדה שצריך להסתלק בכלל מהמקום הזה, או רק מהשטחים, ולמה הוא התכוון.
כן,
וזה דבר מדהים, כשחושבים על זה שהיה להם שיר בידיים, ואז אומרים, רגע, 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 אתה התכוונת רק על עזה ויהודה ושומרון, או שאתה שונא אותנו ממש?
יש שם שורה, צאו מן הים שלנו, אז התחילו שיחות שלמות, מה זאת אומרת צאו מן הים, איזה ים, על איזה ים מדובר, צאו, תזרקו אותנו לים, כלומר, אלה הרגעים הבאמת, כאילו שאת הפנטזיה הזו, נכון, ששירים יגיעו לעמודים הראשיים של החדשות, אבל תמיד שזה קורה, אני לפחות מתחרט על זה, אני אומר, וואי, עדיף שהשירים יישארו במדורי הספרות, כי כל הניתוחים האלה, והוא אמר ככה, הוא אמר ככה, זה נורא בעיניי.
אני לא, טוב, זה גם הם מדברים על זה בתוכנית ספרות, זה לא רק בעמודי החדשות, אבל אני לא יודע אם יש לנו, אתה יודע, אין לנו אופציה אחרת באמת. כשיש שיר כל כך נפיץ פוליטית, אז כולם נעמדים על הרגליים האחוריות שלהם. אפשר גם להתייחס לזה במידה מסוימת בסלחנות. אפילו אנחנו רוצים שיקראו שירים בצורה הכי תאורה שיש, אבל כשמישהו אומר, תזרקו אותנו לים, תעופו מכאן, אז קשה לא לקחת את זה אישית.
אני לא חושב שצריך לקרוא שירים בצורה תאורה, אני חושב שצריך לקרוא שירים. נקודה. ולא רק לחכות שיגיע שיר שיש בו משהו נפיץ, ונגיד, וואו, כאילו, ברגע שאין לאנשים כלים לקרוא שירים, ברגע שיושבים מגישי חדשות, ולא יודע מה, תום סגב, שזה לא התחומים שלו ומנתחים שירים, אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה. כלומר, זה כזה, כן, צריך קודם כל...
לא, צריך לשים את זה בקונטקסט. מחמוד דרוויש היה דמות מאוד מאוד מוכרת, מאוד פוליטית, חבר אש"ף, זה לא עכשיו סתם לקחנו איזה משורר מהספרייה ואנחנו מזדעזעים.
נכון.
יש פה איזה שני... עניין, הוא ניהל שיחות עם ישראלים, הם דיברו על דו-קיום.
גם השיר הזה הוא מאוד מאוד, הוא, הוא, מאוד הוא מאוד מאוד מניפסטי. הוא שיר שנועד לעשות מהלך, הוא שיר שנועד להעביר מסר אידיאולוגי, ולא רק מסר לירי.
אני חושב שזה שיר שמדבר על רצון, אבל אנחנו נשמע עכשיו את המשך דבריו של אחי מאיר, שמדבר על תגובתו של דרוויש לעניין.
ובשיחה שהוא קיים עם העיתונאי תום סגב מהארץ, הוא אמר, אם לתמצת את דבריו של דרוויש, לא לכך התכוונתי. והוא אמר כי התכוון לכך שהיהודים יצאו מן הגדה המערבית ומרצועת עזה, ולא מכל ארץ ישראל. אבל נדמה לי שההבהרה הזאת של מחמוד דרוויש היא לא כל כך נקלטה בהבנה, אם לנקוט לשון המתה, על ידי הציבור בארץ, על ידי רוב הציבור בארץ.
גם הוא הדגיש שהוא שוחר שלום.
בהחלט. אנחנו צריכים לדעת שישנם חוגים בארץ, אמנם חוגים שהם במיעוט, שסבורים שהפתרון לסכסוך הישראלי-ערבי צריך להימצא על ידי חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות. מדינת ישראל ולצידה מדינה פלסטינאית. ונדמה לי שהחוגים האלה בסופו של דבר הם באו במבוכה, משום שהנה בא משורר ערבי, פלסטינאי, הוא נדמה לי שהוא גם חבר באש"ף, ואומר שהיהודים צריכים לצאת מכל חלקי ארץ ישראל.
המיעוט הזניח. שחושב, זה מדהים איך הרעיון הזה של שתי מדינות היה מיעוט זניח, אז הפך להיות משהו שהוא כמעט קונצנזוס, ירד, חזר.
הפך להיות מיעוט זניח שוב.
כן, כן.
כן, יש כאן, אני חושב ש אנחנו נורא קל, נורא קשה לנו להתמודד עם לאומיות פלסטינית. אני חושב אולי זה החלק מהעניין כאן. כלומר, יש דברים שלנו לא נראים לאומיים שהם קשורים בארץ ישראל, תנ"ך, אנחנו מדברים מילים כאלה נורא נעימות ויפות, וזה כזה, כיף לדבר על זה, נכון? על הים, על זה. אבל ברגע שאנחנו רואים משהו שהוא לאומי פלסטיני, או לאומני אפילו, שהוא מגיע בעברית, אז באמת נורא נורא קשה לנו להתמודד עם זה. אני חושב שזה חלק מהעניין כאן.
אני חושב שאתה מאוד צודק.
אז טוב, השיר עורר תגובות רבות, לא רק מצד מאיה סלע, ולא רק מצד אנשים שמתנגדים להקמת מדינה פלסטינית. אחד המגיבים האלה היה עמוס קינן.
ועיתונאי חשוב מאוד, עמוס קינן, שהוא בוודאי אחד הכותבים הבולטים מאוד בארץ, הגיב על השיר הזה בחריפות רבה. ועמוס קינן הוא בוודאי מאלה שסבורים שישראל צריכה להידבר עם אש"ף על יסוד של הכרה הדדית. ולצד פרסום התרגום של השיר בידי המשוררת סיהם דאוד, כתב עמוס קינן למחמוד דרוויש, שהוא מכיר אותו, בעיתון ידיעות אחרונות. וזוהי ציטטה ממה שכתב עמוס קינן בין השאר. וכך מחמוד דרוויש, במחיר קולמוס מהיר, פגעת אנושות בישראלים כמוני, וזה אולי לא כל כך נורא. אנחנו רגילים. מה שנורא הוא שאותם אלפי ישראלים, שעד אתה היו רדומים, ושרק נוכח ההתקוממות בשטחים החלו להתעורר ולשאול אם לא הגיע הזמן לדבר איתך, אולי עכשיו יחליטו שאין על מה לדבר איתך, אלא דרך קנה הרווה. ומוסיף קינן במאמר שלו, וכך מחמוד דרוויש, במחיר קולמוס מהיר, מר ונמהר, הארכת בעוד שנייה אחת את מלכות ימיה ואת שנותיה של מלכות המוות והשאול. והמשפט האחרון של עמוס קינן במאמר הזה באמת מסכם את הכל. הוא פונה אליו ישירות. אני זוכר אישית שעות יפות איתך לעזאזל.
תראה, אני עמוס קינן, זה וואו, לראות אותו כועס, זה יפה.
לא, לראות אותך מוקסמת, זה באמת.
אני מוקסמת מעמוס קינן תמיד. אני חייבת להגיד שאני גם קראתי טקסטים על העניין הזה, ומחמוד דרוויש בעצמו, לא,
הסתייג מהשיר הזה.
מהשיר הזה, מבחינה פואטית, זה לא היה שיר טוב.
בצדק, זה לא שיר טוב.
זה לא שיר טוב, והוא חשב שזה לא שיר טוב, הודע בזה שזה לא שיר טוב.
כן,
גם. יצא לו, נפלט לו.
אוקיי. כל הרטוריקה הזאת שנפלט לו, הוא הודע, כאילו, אנחנו לא מדברים כאן על, הוא לא ביצע פשע, הוא כתב שיר לא טוב.
יש כאלה, חלק מאיתנו חושבים ששירה לא טובה היא פשע.
אוקיי, הפשע הכי חמור שהוא עשה, אני חושב, זה לכתוב שיר לא טוב.
בסדר גמור, לא ישמתי אותו בשום דבר אחר.
הוא הודע בפשע הזה,
אבל תראה גם איך עמוס קינן, שהוא ללא ספק איש ספר, הוא קורא את זה בדיוק כמו שאתה אומר, אל תקראו שירה. זאת אומרת, זה שיר שמפעיל את האנשים שהם הכי הכי בטקסטים, הכי מקבלים את הרעיון שטקסט אמור להיות משהו שהוא, ברור שהוא מחובר למציאות, אבל שלא צריך לקרוא אותו כמו ידיעה חדשותית או כמו מניפסט, וקשה מאוד לעשות את זה. ואתה אומר את זה נכון, אמרת נכון, אנחנו קשה לנו לקבל את הרעיון של לאומיות ולאומנות פלסטינית. מן הסתם, קשה באופן כללי עם לאומנות ולאומיות של אנשים אחרים באופן כללי.
כן, אבל אני חושב שיש כאן איזה עניין כזה קלאסי של, של הדיבור על דו-קיום, שכזה, אתה חבר שלי, אנחנו ישבנו ביחד, אנחנו מכירים, אנחנו אוהבים, מה אתה עכשיו מביא לי את הדברים האלה? ובסדר, אתם יודעים, לכל אחד, לכל צד יש את האמצעי שלו לבטא לאומיות, ואנחנו קופצים עכשיו כמה חודשים קדימה, ב-15 בנובמבר 1988 קרא מנהיג אשף יאסר ערפאת את מגילת העצמאות הפלסטינית. זו הצהרה שכתב מחמוד דרוויש, שכאמור היה חבר ועד אשף. המגילה הוקראה בישיבת הסיום של המועצה הלאומית הפלסטינית ה-19 באלג'יר. בעקבות ההכרזה, שמו של דרוויש עלה שוב לכותרות. בזמן הזה דרוויש כבר לא גר בארץ, כמו שאמרת בהתחלה, הוא נאסרה עליו הכניסה לישראל, הוא היה במצרים, בפריז, בקפריסין. הוא כן היה בארץ מאז, מספר פעמים, בלוויה של אמיל חביבי ב-95, גם ב-2000 הוא היה, ב-2007, שנה לפני שהוא מת, הוא היה בחיפה, קרא שירים. שבוע אחרי הכרזת העצמאות הפלסטינית הזאת, כתב כל ישראל, עמיקם רוטמן, ביקר בכפר ג'דדה אצל משפחו של דרוויש. אמא שלו ואחותו סירבו להתראיין, אבל אחיו הבכור אחמד סיפר קצת על המשפחה ועל מחמוד הצעיר, זה מתוך יומן השבוע, 26 בנובמבר 1988.
בקשר למחמוד, כיתה יוט בית, הוא הוציא לאור את הקובץ השירים הראשון, קוראים לו ציפורים ללא כנפיים. למרות שהספר הזה, הקובץ הזה, הוא מבטא את הצעדים הראשונים בשירה שלו, אבל הוא היום יצא לאור בכמה מהדורות בארצות ערב, כי נותן סימן לעתיד שלו. מי שקרא את המסמך של הכרזת המדינה הפלסטינית, יש שם איזה שילוב בין הספרות והפוליטיקה.
הספרות והפוליטיקה.
אני חושב שיש משהו מעניין. אני בכלל אוהב את המחווה הזו, כלומר שעמיקם רוטמן עשה לכפר, ופשוט יושב עם אח שלו ונדבר, זו שיחה מאוד מאוד ארוכה, והוא מדבר שם על הילדות שלו, הוא מדבר על המשפחה, שיחה מאוד, מאוד לא כפי שהייתה מתנהלת היום. היום זה הנפתח, אחיו של מחמוד דרוויש אמר שכך, ולא, שם הם מדברים על באמת איך הוא גדל, איזה מין כתיבה הייתה לו, איזה מין פואטיקה הייתה לו, ואז העניין הפוליטי נכנס שם, ראיתם בצורה די עדינה.
שעוד צוחחו פעם בתקשורת, פשוט צוחחו עם אנשים.
שהקשיבו, כן, שהיה אפשר להקשיב רגע.
אבל תשמע, אח שלו נשמע ממש אפולוגטי. הוא נשמע ממש מנסה להגן על השם שלו, תשמעו, הוא היה בסדר, הוא ערב את הספרות עם הפוליטיקה, כן, וזה, הוא נשמע אפולוגטי קצת לגביו.
לי הוא ממש לא נשמע אפולוגטי. גם לי לא. נשמע לי פשוט שהוא מספר את הסיפור המשפחתי שלו. אני רוצה שנשמע עוד את המשך השיחה הזאת, עוד מאחמד דרוויש על אחיו מחמוד.
הוא למד בבית ספר תיכון בכפר יסיף, הוא היה מצטיין אפילו בעברית, והיה דוגמה בדקדוק ובספרות, והוא אהב את המאוד, את המורה שלימדה אותו, קוראים לה שושנה לבידות. הדרבה בזכרונות שלו גם כן, הוא עושה שם איזו השוואה בין היהודי הטוב, המיוצג על ידי המורה שושנה לבידות, והיהודי הרע, המיוצג על ידי המושל הצבאי. יותר מזה, אני נתפעלתי מאוד כשראיתי אותו פעמיים, הוא שומר על לשון העברית, הוא קורא הרבה, אפילו יודע את מה מתרחש בעולם הספרות פה בארץ, הספרות העברית יותר ממנו אפילו, הוא קורא את כל ספרי השירה והסיפורים, וגם יש לו התעניינות רבה במוספים של העיתונים. במיוחד, במיוחד ידועות אחרונות וארץ מעריף.
זה, זה מקסים בעיניי.
הוא חמוד אח שלו, ממש.
גם בכוונה, אגב, לא, הרבה פעמים שאני מביא אינסרטים מהארכיון, אני מקצר את הנשימות, את הרווחים, כדי שזה יהיה מהר יותר, אבל רציתי דווקא לתת את המשך הזה, כי היה בזה משהו שבעיניי גם מביא משהו מהאופי של הרעיון כולו. הוא מדבר שלו על המורה שלו, שושנה לפידות, המורה של מחמוד דרוויש לספרות, ועל איזה, איזה דמות היא הצגה אצלו בכתיבה, וגם זה שהוא היה לא היה בישראל או בפלסטין שנים רבות, ועדיין קרא את מוספים, התעניין, היה מעודכן במה שקורה כאן בשירה. בעיניי זה מעניין, זה לא הדמות של דרוויש שאנחנו בהכרח מכירים או זוכרים היום.
נכון. תודה רבה לך על זה, אלעד ברנוי. באמת, היה מאוד מעניין. עד כאן, נכון? זהו ליום זה. נגמר לנו הזמן. תודה רבה לאיתי אשת ואלן דיונוב שעל ההפקה ועל הביצוע הטכני. תודה לטל ניסן על התחקיר לפינה של אלעד ברנוי. בואו לעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה מחר.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.